אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
היינו באיזה אירוע חברתי לפני איזה שבוע, שבועיים, ואז למדנו שלצד התחורים ופיזורה יש גם...
פיסורה. אתה יודע להגיד סמך, אה?
יש גם פיסטולה.
נכון, יש פיסטולה.
עכשיו אפשר להתקף שנייה, שאני לא יודע את העוד סמך,
או לדבר על פיסטולה.
כי, כאילו, אתה אומר, בסדר, חורים זה נושא לא נעים, כי כאילו, בסדר, לא נצלול לזה. פיסורה.
ס.
כמו סורה של צ'אט ג'י-פי-טי.
בדיוק, פיסורה.
פיסורה. אז זה כבר באמת שנקרא לך חור התחת, your asshole rips, ואז יש פיסטולה, ובזה אני אסיים, תעשו גוגל.
אתה לא רוצה לספר מה
זה? ברק עלי לפרנקו.
אתה לא הולך לספר מה זה פיסטולה?
האמת שאני אפילו לא זוכר מה זה, זה פשוט כאילו הצחיק אותי לנורא שיש את המילה הזאת, זה כאילו, זה כזה נשמע כמו כינוי של ילדות כאילו לקוס שלהם או משהו, זה פיסטולה.
זה
כאילו...
לא, זה לא, אף אחד לא הייתה קוראת ככה. כן, זה היה, אני חושבת שזה פשוט היה עוד דרגה, כאילו זה פשוט דרגה.
אבל אולי יש לך שתי חורים, ואז אתה יכול, כאילו חור אחד, כאילו יש...
תפסיק.
יש לך חור תחת משולש.
אני מתנצלת שאני... שאני שאלתי. מה זה חור תחת משולש? מה זה אוזן
המן? די, מיכל, בוא נתקדם, יש פה הרבה נושאים היום. מה שלום, איך, מה קורה? רצית, יש לך איזה, את רוצה לעשות רצף תגובות פטרונים? את רוצה להגיד משהו לפני זה?
כן, אני רוצה להשאיר את השיר תגובות של פטרונים.
את רוצה מה?
לשיר את השיר תגובות של פטרונים.
תשירי.
תגובות של פטרונים.
זה כאילו פתיח?
תגובות קטנות, תגובות יפות.
פטרונים גדולים.
והנוגות. כן, זה היה הפתיח של תגובות של פטרונים. אז היו דברים מאוד מאוד מעניינים השבוע. אני אוהבת שאנשים לוקחים נושא שאנחנו מדברים עליו, א', ברצינות.
כן.
יותר מאיתנו במיליון.
כן, ואז חופרים בו.
ואז אוספים תחקיר.
כן, היה תחקיר, היה תחקירי פולו-אפ.
היה דברים מאוד יפים.
אנחנו פסם לפתוח ערוץ עמוד אינסטגרם.
לא, אנחנו לא.
יש לנו מערכת.
לא, אין לנו.
לא, כאילו, אם מתנדבים.
לא, אין, אני לא חושבת שיש לנו.
זה היה בדיחה.
אוקיי, אז עדי שלחה משהו מאוד יפה, היא כותבת כך. לגבי ההופעה של ריאנה, אחרי מה שעומר הסביר על הבעלים, על הבעלים של ה...
כן. התאגיד ההודי המשוגע שזה הבן שלו, כן.
כן, שהזמין אותה לחתונה להופיע, אמרתי לעצמי...
ואת אמרת למה? הטענה שלך היה למה שפאקינג ריאנה תעשה את זה בשביל 6 מיליון דולר, כאילו.
אז עדי עלתה על זה. היא כותבת, אמרתי לעצמי, רגע, אז מצב שחמישה מיליון זה רק הפרונט לעסקה הרבה יותר גדולה שנסגרה מאחורי הקלעים, הרי רירי מוגו לי טיפור, ועוד הוא זה שוק עצום. ואז אמרתי, טוב, אני אבדוק עם פנטי, שזה כידוע החברה של ריאנה, מופץ בהודו, והפלא ופלא, פנטי הושק בהודו בשביעי לרביעי, ליטרלי פחות משבוע אחרי ההופעה.
מדהים.
בחתונה שבטח אין הודי שלא שמע וקרא עליה.
ברור.
ואולי אבא שלו גם בעלים של חצי מהקניונים בהודו. היא אומרת, מזכיר קצת את הסיפור שהבאת על פמלה אנדרסון בלי איפור.
נכון מאוד.
שזה היה איזה מין פריימינג כזה לקמפיין שאחר כך הגיע.
ובכלל, זה מוטיב שחוזר לנו פה, כי אנחנו רואים שהמון מה, נגיד בכלל, גם ה-outrage culture, שגם פמלה אנדרסון נגע בזה לרגע, כי כאילו מין זה היה שערה סביב פמלה וזה, ושבעצם גם הסרט וגם האירוע הוא, בעצם היה לקראת לון של מותג שלה. עכשיו אנחנו נחשפנו את זה גם לפני זה, כשדיברנו על ה-outrage סביב רול דול וכל הסיפורים שלו, ואז הסתבר שזה בעצם הכל הייפינג לזה שנטפליקס הוציאו חצי שנה אחרי זה.
כן, סרטים שמבוססים על הסיפורים
שלו. אז תודה.
תודה, עדי, יופי של תחקיר, מאוד מאוד מעניין.
ובהצלחה עם הפיסטולה.
למה אתה אומר ככה? זה לא נכון. אוקיי, יש לנו את דניה, אני מבטאת את זה נכון?
נראה לי שזה דניה.
דניה? אוקיי, להגיד את התפקיד שלה?
לא, לא, לא. היא נגיד שהיא בחירה בעולם הטק, והיא מעריכה את...
בחירה בעולם הטק, כתבה ככה, מאוד מאוד מעניין. זה בהקשר לאייטם שלנו על רופול ועל חנות הספרים, על סטורה שהוא הקים, ובכלל דיברנו קצת על הפרקטיקה של דרופשיפינג, והיא אומרת...
ובכלל, המותגים האלה, שאנשים כאילו מין פשוט פותחים פרונט אי-קומרס, כי יש במערכת ענקית מאחור, שנקראת דרופשיפינג, שפשוט כאילו מין...
כן. דואגת לכל הפן ה...
כן. האמיתי של הדבר שהוא לא, אתה שם את השם שלך ועושה white labeling למוצרים ג'נריים שנקנים בסין. בהקשר הזה זה הספרים, ולכן זה כאילו מהדהד בצורה
מסוימת. מה שנקרא לה, דואגת לכל הפן הלוגיסטי.
כן.
אז היא אומרת, הערה טכנולוגית על השיט של דרופשיפינג ולמה זה כל כך עובד. הלכאורה חנויות האלה יושבות על גוגל, וברגע ש-14 איש ברצף מחפשים קאקי מחייך עם דגל פלסטין, מוקמת בבת אחת חנות קאקי מחייך של דגלפלסטין.com, ויוצאת הזמנה ברקע של מוצר כזה,
כן, כן.
למפעל בסין.
כן.
שזה פרט מדהים. כן. זה פרט מדהים ומרתק בעיניי, כי זה אומר שהדברים גם הולכים בכיוון השני. זאת אומרת, הם מחוללים זה את זה.
כן, זה mutually affirming, מה שנקרא.
בדיוק, שזה הדבר הכי מסוכן.
היקבות הדדית.
מבחינת, אתה יודע, תרבות צריכה ותרבות יצרנית, שבעצם זה לא רק ש... מן הסתם אצל רופול זה לא ככה. זאת אומרת, הוא באמת הקים עם שותפים חנות שכאילו לפחות אמורה על פניו לפתור איזה צורך של אנשים שקונים ספרים.
זה מה ש... זה אמור לענות על המיתוג. זאת אומרת, אם אתה מתעניין ברופול, אתה אומר שהאוצרות או הלקטורה של כאילו...
לא משנה. זה לא אותו דבר. זה מה שאני אומרת. פה יש דבר הפוך. זאת אומרת, ברגע שמזהים צורך ולו קטן ביותר, אז מייצרים
יפה,
את הדבר.
יפה, אני חושב שאת צודקת, זה טועה. אני חושב שאת צודקת במובן הזה שכאילו יש באמת את ההיקבות ההדדית הזאת, את ה-mutual affirmation הזה, אבל היא כן צודקת, וזה שזה אינסטנציה, או זה עוד דוגמה למה שאפשר לחשוב עליו, כה-SEO-איזציה של התרבות עצמה. כאילו, נגיד, בעצם מה שמאפשר את זה, זה שיש מאחורה כלכלה אלגוריתמית. היא מספרת לך על הגרסה הכי שיט של זה, כן? הגרסה הכי שיט של זה זה שיש הודי, שיש לו חנות אי-קומרס סתמית, שכל פעם פותח עוד ועוד ועוד חדשות, בהתאם למה שאנשים מחפשים.
כן.
ואז אנשים עושים copycat מוצרים בסקייל ענקי, וכבר יש לזה אוטומיזציה. רופול הוא פשוט ה-high-end של השוק הזה, כן? זאת אומרת, ככה זה נראה שזה כאילו יותר מכובד, כן? אבל לשם הדיון, אני כאילו מין, אני אחבר את זה דווקא למשהו אחר, כאילו לעולם העיתונאי, וזה דברים שדיברתי עליהם בפודקאסט השני, שכאילו, נגיד, עכשיו שאנחנו כמה שנים אחרי שהאתר BuzzFeed נגמר, מסתכלת עליו כתופעה. BuzzFeed כמה שנים עשה ממש עיתונאות טובה. למה? כי היה לו מלא כסף. למה היה לו מלא כסף? כי בעצם הוא הראשון להבין איך באמת בונים מודל גדול על פייסבוק. זאת אומרת, הוא היה הראשון שידע לעשות ליסטיקלס, וכל המודל העסקי שלהם היה בנוי על זה שהם ידעו to game the algo, כן, של פייסבוק. עכשיו, כל עוד הם רכבו על הגל הזה, הם הביאו מאד קליקים. בשנייה שכולם נטשו את פייסבוק, המודל העיתונאי קרס. דוגמה יפה לעיתונאות SEO, כן, או עבודה שאני עשיתי בקלצ'ר טריפ, בעילום שם, שהייתי כותב לפני 10-15 שנה, top 10 hotels in Tel Aviv. גם, זה אותו דבר, הם היו מזמנים כתבות לפי חיפושים,
נכון.
ולפי זה, והתרבות SEO, וזה פה...
אני אומרת שיש משהו מאוד מסוכן ב... ريفرس انجينيرينج هذا.
מאוד אני זורם איתך, אני אומר במובן הזה את צודקת שזה פשוט זה לא הפוך מרופול, זה פשוט תרבות. זאת אומרת, לשם הדיון אני יכול לדבר על עיתונים שלמים שעובדים על זה.
נכון, זה תרבות צרכנית ששמה את הביקוש בראש סדר העדיפויות שלה, וזה לא רק ביקוש, זה כאילו מין הביקוש הספציפי.
נכון,
זאת אומרת,
בכלל.
בדיוק צירוף יפה. המילים שחיפשת. ויש בזה משהו נורא 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 בעייתי.
מאוד.
מבחינה שזה, א', כמובן זה בזבזני בצורה בלתי רגילה. כי זה כאילו מין, זה ייצור custom made על פי פרטים כמעט.
לא, זה לגמרי זה, זה גם דיברנו על זה בהקשר של החבצלות, שאנשים מתים, ואז הודים יוצרים על זה חבצלות מזויפות, וכאילו, איך זה נקרא, הספדים,
כן.
ומעלים את זה לאינטרנט. אני חושב שמה שמדהים, או מה שבאמת מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה, זה איך החשיבה של SEO מחליפה את חשיבה של פרסום עולם ישן, ובזה גם משנה אותנו באמת. כאילו, רואים אותנו היום לפי פרמטרים פרסומיים, שהם באמת במובן מסוים מפורקים. אני מדבר על זה בפוד השני, אבל החשיבה ה-SEO-ית והאלגוריתמית וה-reaffirming הזה, הם דבר שהתופעה שלו, התופעות הארוכות דבר שלו הן הרסניות. אנחנו רואים את זה מרשתות החברתיות. זאת אומרת, לדוגמה, נוצרים echo chamberים לאורך זמן. אנשים נכנסים לתוך לופים רק בתוך עצמם.
זה גם המצא להיווצרות של פייק ניוז. זה אומר,
בדיוק.
מה הדעה שלך? אנחנו נמצא לך כתבות שתומכות בה. זה בדיוק אותו היגיון.
זה נחשוף אותך רק לאנשים שזה, בדיוק. והאקו צ'יימברים האלה יושבים יותר מזה, כאילו, הלונג טרם דמג' גם של התרגות, שאתה היום, נגיד, כבר חושב, אני מדבר על זה הרבה בפוד השני, אבל כאילו, אתה כבר היום...
אני תכף אעשור עליך להגיד את המשפט הזה.
את היום, הרבה אנשים מאמינים היום שהספוטיפיי מכיר, נגיד, את הטעם שלהם יותר טוב ממה שהם מכירים את עצמם.
אני מאוד מוחזבת מהספוטיפיי.
אבל אני אומרת, החשיבה האלגוריתמית היא מחליפת הסוכנות האנושית, באופן כללי.
היא מגבילה את הסוכנות האנושית.
לא, ואת סומכת עליה, את הרבה אנשים בחיים שלנו סומכים על ווייז יותר ממה שהם סומכים על עצמם.
הם בעצם עשו ייצוא של הצרכים שלהם ל... מקומות כמו ספוטיפיי ואמזון.
נכון, והטענה שלי על הפייק ניוז היא בדיוק מה שאת אומרת, פלוס עוד צעד אחד קדימה שלו, ולהגיד, לכן אנחנו גם לא סקפטיים, כי אנחנו באמת לא מאמינים שאנחנו יכולים להטיל ספק, זאת אומרת, אנחנו לא סומכים על החושים שלנו, אנחנו לא סומכים על החשיבה שלנו, אז באמת לא מפתיע.
זה גם הרבה יותר קשה לנסח מה אתה רוצה, אם כל התרבות מבוססת על מה אתה רוצה.
בדיוק, או רק לאשר לך, כשתקבל את מה שלשנייה קצת אהבת, ואז לגלות, נגיד, כמו שקרה לי, שאני נורא אוהב סרטי אפייה, ועכשיו אני באמת יכול לבזבז שעתיים בטעות לראות על סרטוני אפייה.
נכון, כי אתה כל כך אוהב את זה שייצרו בשבילך מיליונים.
ועכשיו אני פאקינג קוקהד של סרטוני אפייה בטיקטוק בלילה.
זה מתחבר לי פתאום לעוד משהו שעכשיו אני חושבת עליו. זה מתחבר לי למגמות מסוימות בחינוך של ילדים. אנחנו הרבה מדברים על זה בינינו, על העניין הזה שבעשורים האחרונים מאוד 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 פורחות תפיסות חינוכיות ששמות את צרכי הילד במרכז.
כן, להעצים את הילד. ההנחה זה שהילד יודע
בדיוק,
מה הוא רוצה.
עכשיו, אני תמיד אומרת על זה שיש בעיה בלהניח שלילד יש צרכים שהם נכונים, כי הניסיון שלו כל כך מוגבל,
כן.
שהוא לא יכול בדיוק לנסח צרכים, כי צרכים ורצונות מבוססים על ידע וניסיון.
הייתי עם האחיין שלי היום, הלכתי איתו ברחוב, דוגמה מדהימה לזה, ואז הוא אמר לי, אני רוצה עוגיה אדומה, ואז אמרתי, where the fuck am I going to get עוגיה אדומה? ואז הרמתי את הראש, והבנתי שבדרך מחוץ לגן שלו עוברים ליד a piece of cake, ואז יש בדיספלי שם, מלא עוגיות אדומות, כאילו, וזה קרה בשנייה שהוא שאל את זה, אמרתי, אוקיי, הוא רוצה את זה כי הוא ראה את זה, וכל יום הוא ראה את זה, וזה דוגמה נורא יפה לזה, כן, כן. אז הוא רוצה עוגיה אדומה, זה אינסיין לחשוב ככה, הוא לא רוצה, בא לו עוגיה, כי כאילו, תמיד אתה רוצה עוגיה, ילד רוצה את כל הדליש של הבן אנג'ריס תמיד.
לאמא שלי יש סיפור, ילדות, שהם נסעו במכונית, ודודה שלי הייתה קטנה, אז כמובן, בת, אתה יודע, 4-5, התחילה לצעוק שהיא רוצה קוניה כחול. וכל הנסיעה היא צריכה, אני רוצה קוניה כחול, אני רוצה קוניה... ואף אחד לא הבין.
מאיפה הוא הבין?
מה זה? עכשיו, אין דבר כזה קוניה כחול. היא שרה משהו, היא חיברה שני דברים.
כן, כן, כן.
וזו דוגמה נורא יפה לרצונות של ילדים. ואני אומרת, העניין הזה של ההדרת הרצון והצורך, חלחל גם למקום הזה, שאנחנו גם משוכנעים שילדים רוצים דברים שאנחנו מיד חייבים לספק להם והרצון שלהם ולהקשיב להם, כשלמעשה זה, 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 זה די, כאילו, בעיניי זה, זה נורא אידיוטי.
בגילאים קטנים, כאילו, אם יהיה לך בן 15 שאומר לך, אני רוצה להיות משורר,
לא,
אז את מעודדת את זה.
לא, בוודאי, אני מדברת על חינוך בגיל הרך וקצת אחריו, כשבאמת בשביל זה אנשים מבוגרים מגדלים אנשים קטנים כדי שנוכל to impose את הצרכים שלנו. אז עוד תגובה אחרונה מעניינת, דיברנו על הנמל שביידן מקים בעזה, ובת אור שלחה לנו פוסט.
הם עכשיו, יש מדיניות חדשה באמריקה, הם הולכים, מביאים את הממציא של Angry Birds, להביא את הטכנולוגיה, את הסלינג שוט ששיגרה את Angry Birds, להשתמש בזה.
רוגטקה ענקית.
רוגטקה ענקית של Angry Birds, זה שטאפ, מסחרי.
אז בתור שלחה לנו פוסט שמדבר על תעלת בן גוריון.
כן.
אתה מכיר את התוכנית הזאת?
האמת שכן, אבל תספרי.
אוקיי, אני לא הכרתי את זה לפני, זה נראה לי שזה ידוע למעטים. זה בעצם תוכנית אמריקאית משנות ה-60, שבעצם נועדה לפתור את הבעיה של תעלת סואץ, שתמיד פקוקה ותוקעת... סחורות ועוד, והתעלת בן גוריון היא בעצם תעלה שאמורה הייתה להיות מקבילה לסואץ, ולרוץ בין מפרץ אילת לגבול של ישראל עם עזה.
בדיוק, בדיוק. כאילו לעשות את הקו הכי יעיל שאתה יכול, מאילת עד בעצם אשקלון, אתה צריך אשקלון, כן.
אז אתה ילון...
כן, להבין, זה...
ימי.
כן. הם לא צפו את האימיילים, אה?
בזמנו התוכנית נגנזה, אבל עכשיו כאילו יש איזה רחש שמתחילים לדבר עליה שוב, והפוסט רמז שכאילו גם בעקבות כביכול השמדת חמאס ברצועה, אז עכשיו זה יתאפשר, כי כאילו לפני זה...
הולכים לעשות זה בצפון הרצועה? איפה שישראל שואל? לא דרום הרצועה?
אני לא יודעת.
זה בדיחה.
אבל אני לא מבינה מה זה דרום
וצפון. מה שמעניין בזה שתי דברים, אני רוצה להכנס לזה בשתי רמות שנייה, רק כאילו מה שמעניין בעצם הדיון והכאילו, לא רוצה להגיד הדלפה סביב זה, אבל זה כאילו... באמת בהיעדר מדיניות קוהרנטית, זה השיט שמתחיל לקרות. כאילו, אומרים, היה גם את התוכנית של כאילו להפוך את עזה לוונציה קטנה בימי הביניים.
לא, וכאילו... יש פה טענה שכאילו יש אינסנטיב אמריקאי נוסף מעבר למה שביידן כן. אומר, להקמת הנמל הזה. זה מה שאני מבינה, שזאת הרמיזה.
לא, בואו, אני אומר, יש שיט שהוא את הפאק פקטורי, ואף אחד לא יודע, אז כאילו הולכים אחורה. לי פעם היה אובססיה, ביחד עם מאזין ירמי, על תוכניות שלום הזויות שהיו, וירמי פעם מצא את זה, דיברנו על זה כמה פעמים, על דרוזיה, הרעיון של יגאל אלון, להקים מדינה דרוזית כחיץ בין ישראל ללבנון וסוריה.
יופי של רעיון.
רעיון שנפל כי הדרוזים לא רצו מדינה. עכשיו, זה
וואי, יש לי בהמשך הרבה מה להגיד על זה.
לא, בסדר, אני אומר, אז כאילו מין, וואי, יכול שאני לא מדייק בפרטים, אבל אני אומר, בעיקרון, היה במסגרת, וזה כאילו דברים שבעיניי כן נורא עוזרים לשיח הביקורתי והפוסט-קולוניאלי כלפי ישראל, שרואה בישראל כמדינה קולוניאליסטית, כאילו, כן, אם תכננתם לדפוק תעלת פנמה פה, בשביל לדפוק את הערבים שבדקו, בנו תעלת פנמה, כאילו, והלאימו אותם מהבריטים שנבנות, וכאילו, אתה זומם את זה עם האמריקאים, אז כן, אתה נראה כמו קולוניאל פרויקט, מבינה מה אני אומר?
כן.
אף אחד לא יעשה את זה, הכל בסדר. זה מדינת ישראל, זה לא יקרה, לאף אחד, no one's building any time.
לא, זה ברור שזה לא יקרה. מעניין לדעת אם היה פה גם חשיבה כזאת סביב הדבר הזה.
אחד מהסיפורים הכי רגישים ביטחונית בישראל הוא הרי הסיפור של קו צינור אלעת אשקלון, מה שמכונה קצה. קצה הוא בעצם בדיוק קצת מה שאני מדברת עליו. קצה זה שיתוף פעולה בין ישראל ואיראן לפני המהפכה, זאת אומרת איראן של השעה, שבו אמרו בוא נעשה צינור נפט מהים האדום, מאלעת. עד אשקלון, כן. ואז נמכור את זה. וברגע שאיראן עשתה מהפכה, אז בעצם ישראל הלאימה את החלק שלה, וכאילו יש, בעצם אסור לדווח ובכלל לדבר על הדבר הזה מאז, כי כן. כל דבר כאילו כזה חושף את האיראנים למידע, אבל זו דוגמה מעניינת, אנשים הבינו שזה fucking lucrative shit, כן? כאילו, ישראל כן משתמשת לכאורה בפייפליין הזה, כן, זהו.
כן.
אפשר להתחיל את הפרק שלנו, את חושבת?
כן, אפשר להתחיל
עדכוני אחרי. עדכוני מלחמה.
תגובות של פטרונים. אתה יודע על איזה שיר
מבוסס? תגובות קטנות, פטרונים גדולים.
וואי, אתה לא יודע.
לא, אני לא יודע, אני סתם.
אין לך מושג איזה שיר זה. דמעות של מלאכים, קלאסיקה ישראלית, נכס צאן ברזל, לא מדבר אליך.
נכס צאן, לא.
דמעות של מלאכים, לא.
לא.
כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר?
פינות של חטופים.
וואו, אוקיי, נו, בבקשה, דבר.
אני, לפני שנדבר על סיפור שרה נתניהו והפרסה שהיה עם החטופים, שאני חושב שהיא כן מעניינת, אני רוצה להציע, או אני רוצה לנסות, פעם ראשונה מאז המלחמה, להוביל קו פוליטי פה, ולנסות לארגן אקט פוליטי, והוא זה שאני רוצה שאנחנו לא יודע, נמצא דרך לאסור, להוביל איזשהו, לא יודע, עצומה או איזשהו מוב, שיאסור על גלי צהל וגלגלת לדבר על החטופים.
אוקיי, למה?
אני חושב שאסור ושזה ביזיון, שגלי צהל, שהוא ערוץ ממלכתי, ובעצם מחליט מה ממלכתי ומה לא, ולדוגמה, לא אומר לאנשים, צאו להפגין בקפלן, למרות שדבר ראוי להגיד לאנשים לעשות, הם לא עושים כי זה פוליטי, נכון? אבל הם כן אומרים בכל יום, ואנחנו נצר את התמיכה בחטופים, והם עושים את זה לא בשביל לנרמל את הרעיון, אלא בשביל לנרמל את עצמם, ולשמר את הפנטזיה שצהל הוא צבא העם. עכשיו זה בסדר, ואני מבין שהשדרניות החמודות בגלץ באמת רוצות שהחטופים יחזרו, יש רק בעיה אחת, ממש קטנה, שהצבא מסתבר שהוא הרג חלק ענקי מהחטופים, ולא רק זה, מסתבר שהצבא, שזה בסדר גמור, עסוק בלעשות משהו אחר, וזה to rain hellfire down on Gaza. ולכן אני, שנייה, מבקש שהציבור הישראלי לא יסכים שגלי צהל יעשה מבצע השפעה, זה מבצע השפעה על הציבור הישראלי, שאומר להם שהתפילות של כולנו עם, עם החטופים. זה לא נכון. זה לא נכון. לדוגמה, לא כל האנשי מילואים, לדוגמה, לא כל החיים, אבל לדוגמה, האנשים שמנהלים את הצבא, לא חושבים ככה.
אבל מזמן גלי צהל הוא זרוע צבאית שאינה קשורה במאום.
לא, כי דווקא גלי צהל הוא גוף בעיניי מפואר.
לצבא הגנה.
לא, גלי צהל הוא גוף מפואר שמוכיח למה אנשים כמוני יכולים להיות שמאלנים במובן מסוים. כי זה מוכיח שאתה יכול להיות להאמין במדינה שלא תמיד תעשה abuse of power. גלי צהל הוא בגדול ערוץ תקשורת עצמאי נפלא. הוא אכן גם ממלכתי.
הוא גם גוף ביזיוני בהרבה מובנים.
בהרבה מובנים, כן.
בדיוק כמו שחיל חינוך, הוא גוף בעייתי
בצורה מפה רגילה. אבל הוא לא עושה ספינים פוליטיים.
חיל חינוך, היום בדיוק התפרסמה כתבה על קובץ השירים למלחמה שהוציא חיל חינוך.
את רוצה להגיד את זה משהו? אני רציתי לתת עוד דוגמה לזה שזה ביזיון בעיניי, שזה שהצבא לא מסכים, עכשיו עושה בטקס הזיכרון ובהר הרצל, החיילים שיהיו שם ועם כל, איך זה נקרא, לא אבוקות, המשואות, יהיו עם סרט צהוב. עכשיו, הם עושים את זה בשביל לשדר אחדות. זה דבר חשוב. אני לא חושב שבגלל שהצבא מיישם את ממשלת, את המדיניות של הממשלה, אז אסור לחיילים, זה לא אמין שהרבה אנשים בצבא ליבם עם החטופים. אבל אתם לא יכולים לצבוע את הנושא הזה כנושא ניטרלי, כאשר הממשלה והצבא שלא נלחמת בממשלה, מסמנים את זה כנושא פוליטי. זה הנקודה שאני זה, בגלל זה בעיניי עונה הגדרה שלא רק של ספין, זה סיופ. זה סיופ שעושים על הציבור בישראל, שדלית רצ'סטר אומרת, אני חושבת, ומשדר מיוחד, משדר מיוחד, הם עושים משדר מיוחד, אין להם בושה, משדר מיוחד, כשהרמטכ"ל של הצבא, בן אדם שמחליט, לא החיילים, אני לא אומר שהחיילים הרגו את החטופים, החיילים לא הרגו את החטופים.
הרבה אנשים יגידו לך, שזו תמיד הייתה הבעיה עם גלי צהל.
גלנט הרג את החטופים גם. גלנט אומר שצריך להרוג את חמאס ולא להחזיר את החטופים.
תמיד היה הבעיה עם גלי צהל, שזה גוף שהוא מנורמל, כאילו יש לנו איזה תחנת רדיו חביבה עם מצעדים.
אני רוצה שנרים עצומה נגד זה.
ובעצם מדובר בגוף צבאי שהוא חלק מה...
אבל אם הממשלה, בוא ניקח את זה שנייה, אם הממשלה...
מה זה מורה חיילת? מה זה הדבר הזה? למה חיילת נכנסת לבית ספר ועוזרת ל...
לא, את לוקחת את זה למקום הלא נכון, כי ברגע שכבר יש לך...
לא, זה בדיוק המקום, פשוט עכשיו אתה רואה את העדויות לזה עם חטופים. לא, זה לא קשור לבזבזנות
או למדינה גדולה.
אני לא מדברת על בזבזנות, אני מדברת על הפרדת רשויות ושהצבא לא יחלחל למקומות
בתרבות. גלי צהל בגדול לא היה דוגמה לחברה מיליטריסטית, הוא היה הפך, ואין פה קשר בעיניי לסוגיה המיליטריסטית. יש פה קשר למשהו אחר. הוא זה שצהל מפעיל כוח ההשפעה כלפי אזרחים. עכשיו, בדרך כלל לא משתמשים בגלי צהל.
אתה מבין איך זה נראה מבחוץ לבן אדם נורמלי ממדינה אחרת?
אין לי בעיה, אבל אני חי פה, וכזה אני אומר שזה מאפשר להיות שמאלי.
תחנת הרדיו הפופולרית בישראל היא של צהל.
בסדר, ואם אתה אומר לאמריקאי שהתחנה הפופולרית באנגליה היא של הממשלה, אז הם גם לא יאמינו לך. ברצינות, כאילו, ה-BBC וכאן הם דוגמאות...
זה לא אותו דבר כל כך, אבל בסדר.
נכון, את צודקת, זה לא אותו דבר.
כי כאן היא הרבה יותר לגיטימית מגלי צהל.
זה דוגמה, זה כמו נגיד Voice of America. זה נכון שזה זרוע השפעה, אבל אני אומר פה משהו יותר מהותי. ואני לא אומר את זה, זה יצא כי אני אומר, בגלל שהצבא כאילו הרג, זה לא זה. הקובעי מדיניות בצבא מנהלים טקטיקה או סטרטגיה שהיא זרוע של הממשלה. הממשלה עושה פוליטיזציה לנושא הזה, ואז הצבא לא מאפשר את הפוליטיזציה של זה. והם לא רק זה, מקבלים בראוני פוינטס הזה.
מהלצבוע בניטרליות את החזרת החטופים.
בדיוק.
סבבה, בסדר. מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה באמת לדבר על שרה?
טוב, לא חייבים. זה פשוט מדהים בעיניי, כי זה בדיוק ההנגדה לזה. זאת אומרת, אתה אומר, על מה ההשפעה, על מה הסיופ, זה בדיוק זה. זה כאילו המטאפורה של מה גלנט וגנץ עושים בממשלה. הם כאילו, גנץ ואיזנקוט, כאילו, הם שם כי באמת, באמת, במובן מסוים, נתניהו במקום שהוא כבר נראה שהוא לא קשיר, כאילו, מה שקרה עם ביידן ועם אמריקה בשבוע, שבועיים האחרונים, ועם הווטו, הוא כבר באמת, זה כבר ברור לכולם שזה במקום של טרפה. בגלל שביבי הוא ביבי, אז כמו עם טראמפ, יש כאילו מין איזה החלה של זה, כי אנחנו מבינים שמדובר בתינוק, אז אנחנו מבינים שבעצם מנהל אותנו בן אדם שהוא באמת לא מתנהל בשום אינטרסים שהם לא אישיים, ואז בתוך הדבר הזה כאילו מופיע אירוע של שרה נתניהו, כן? שכאילו מין, היא אומרת הדבר הכי כאילו שרה נתניהו שאפשר לדמיין על החטופים, כאילו מין כזה, הם בכלל לא אמרו תודה ששחררנו אותם, או משהו כזה, ואז אתה אומר, על מי הספין הזה באמת עובד, ואיך זה בהמשך של התפקיד של אייזנקוט וגנץ, זה, הם בעצם, הצבא פה מחפה בדיוק עליה, זאת אומרת, השלטון אומר, החטופים האלה הם על הזין שלנו, הם צריכים להגיד תודה מי שלא מת ונאנסה, כי אנחנו בעצם זה. והצבא בשביל שהציבור לא יכיר בזה, ומה שיגרום לה, כנראה אובדן תמיכה מאוד גדול בצבא ובמלחמה, אז הם עושים את הסיופ של גלי צהל, את מבינה? ושמים סרט צהוב על החיילים, כאילו.
אני חייבת להתוודות, אני לא יודעת מה זה סיופ, אמרת את זה לפחות 8 פעמים.
Psychological operation, מבצע השפעה, לוחמה פסיכולוגית, סיופ, בקצרה, זה מונח כאילו.
אוקיי, אנחנו לא מכירים את זה, האנשים הפשוטים.
כן. זהו, בסדר, לא נשאר לדבר על סנת, אני אין לי מה להגיד.
זה לא מעניין מה שאמרת. אני, באמת, סורי, זה לא נקודה מעניינת בעיניי, היא לא מבהירה בשום דבר.
מה, הנקודה האחרונה אותה לגנץ ואייזנקוט, או...
ושרה.
ושרה, כן, היא קצת הייתה חלשה. לא, אני אומר, זה עצוב שהצבא מחפה, שגלי צהל מחפה על שרה נתניהו, באותו אופן שהצבא מחפה על נתניהו. עכשיו, זה כן הרטיט בך משהו, אה?
לא הרטיט בכלום.
מה את רוצה לדבר על הרעיון של טוני קושנר?
כן.
יאללה.
כאילו, לא עליו, אבל על מה שמחשבות שהוא העלה בי.
תסבירי מי זה.
בטח, בשמחה. אז טוני קושנר התראיין לפודקאסט של הארץ, ואז הם עשו כאילו זה כתבה.
הארץ באנגלית, יש לומר.
כאילו זה ראיון בגלריה. סתם, זה לגיטימי לעשות את זה. טוני קושנר הוא מחזאי ותסריטאי אמריקאי, יהודי, הומו, שעשה את שמו בעיקר בזכות המחזה המדהים מלאכים באמריקה, שאחר כך עובד לסדרה יפהפייה ב-HBO, שמאוד מאוד מאוד מומלץ לראות, בעיקר למי ש... מה אתה מקליד תוך כדי שאני מדברת?
זו נקודה שרציתי להגיד אחר כך.
אני מאוד מסיח את הדעת שאתה מדבר למישהו והוא תוך כדי מקליד במחשב. זה קשה. אז בקיצור, יש עכשיו גם בקאמרי רץ ההצגה הזאת, העלו אותה. זה היה הצידוק כאילו לראיין אותו עכשיו.
והוא יהודי תומך BDS המון שנים.
נכון.
אבל ממש, הוא כאילו כמו ג'ודית באטלר במובן מסוים נחשב.
אני רוצה לשוב להדגיש, לכו באמת תצפו במלאכים באמריקה, זה אמנם ישן, זה...
נראה לי מ-2000 או משהו כזה.
כן, המחזה עצמו הוא...
המחזה הוא מסוף שנות ה-90, אני חושב.
הוא משנות ה-90, כן, והסדרה היא באמת בתחילת 2000 ומשהו, וזה מדובר, זה כאילו על מגפת האיידס, אבל זה באמת על הכל. זה על החיים ועל העולם ועל אנשים.
ועל אמריקה ועל להיות יהודי.
ועל מיעוטים ועל...
נכון, ועל הקשר בין שחורים ויהודים.
מגדר, זה באמת, זה חובק כל נושא אפשרי. זה שורד מבחן הזמן ברמה בעיניי מטורפת. השחקנים שם זה השחקנים שכולנו מכירים ואוהבים, זאת אומרת, יש שם רשימת כוכבים בלתי נתפסת. אני ראיתי את החלק הראשון בקאמרי, ומאוד נהניתי.
ונהנית מאוד. אמרת שזה ממש כמעט אבל אחד-אחד לסרט, לסדרה.
לסדרה, כן. מאוד נהניתי. אני מאוד רוצה לראות את השני, אבל זה קצת יקר. אבל כן, מאוד מאוד מומלץ. זה סדרה, זה מיני סדרה עם... עם איזה שלושה פרקים שכל אחד הוא איזה שעתיים או משהו, כאילו, אני לא זוכרת כבר.
זה ארוך, זה כן, זה מחזה מאוד ארוך, זה מחזה שזה שש שעות וכן.
כן, אבל שווה לצרוך אותו בחלקים. בקיצור, טוני קושניר הוא עיין.
מפתיע בעיניי שהוא בכלל הסכים להתראיין, כי הוא כן תומך BDS, וגם מפתיע
אותי... אבל הוא אוהב את הארץ מאוד.
כן, וכבר המחזה שלו עולה, והוא כאילו לא דפק את החרם הזה, אז כאילו, מין, בסדר.
כן, אז זה העלה לי שתי מחשבות. אחת, אני חושבת שזה מאוד בנאלי, אבל אני זה פתאום כאילו קלטתי את זה, שהמלחמה הזאת היא לא מסיתה את הדיון רק מהעיסוק בחטופים ובלהחזיר אותם, היא גם מסיתה את הדיון מהעיסוק באחריות של נתניהו והממשלה.
כאילו, ברור.
שמתי לב שכאילו אנחנו כמעט ולא מדברים על זה, כאילו על זה שהכל, הכל קרה, זאת אומרת, בימים הראשונים היה דיבור של איך זה קרה, איך זה קרה?
אחריות, איך זה קרה? אחריות, מי לקח כבר אחריות, מי לא לקח כבר?
לא יקשיבו לאלה, לא יקשיבו לאלה. הנה דוח שמישהו הגיש חודש לפני. הנה ידיעה שהייתה, זאת אומרת, היה...
זה האש בתחת של נתניהו.
כל החודש הראשון, ברור. כל החודש הראשון היה...
הוא הצליח בזה, תראי, זה יופי.
בדיוק.
אפילו אנחנו שכחנו מזה.
וכל יום שאנחנו בתוך עזה, וכל דיון על כמה צודקת המלחמה, ואיך התגובות של חול, וג'נוסייד, או לא ג'נוסייד.
ולא רפיח, וכן חרועת ביטחון.
הכל משפיח מאיתנו את השאלות האלה, שאף אחד לא נתן עליהם תשובות מעולם, וגם לא ייתן.
יהיה איזה ועדת חקירה כקמייקה שביבי יריב על המינויים שלה, ואז יהיה שבועיים של כותרות על התהליך מינוי.
הוא ישכיח, וכולם ישתעממו, כי הוא יגרור אותנו בדיוני סרק על המינויים, וזה יהיה מין... אתה יודע, טכנוקרטיה משעממת שאף אחד לא ירצה.
אני רוצה לקפוץ לב ולהגיד על זה משהו שהוא נראה נורא חשוב, ויותר מזה, אף אחד...
אני אומרת, אני עצמי שכחתי.
כן, 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 וכל השמאלנים שבגלל שאיבדנו את השמאל הבינלאומי, ובגלל שבאמת היה אינסטנציות אדירות אנטישמיות, גם בהתחלה שכאילו מין לא היה שום מקום וכאילו לשום ביקורתיות כלפי ישראל באיזה מופן מסוים, אז מה שקרה מאז זה שאנחנו כשמאל עוד שרויים בשיח ההתפכחות, במקום שכל ההתפכחות תהיה הפוכה. כל מה שקרה בשביל באוקטובר קרה בגלל...
לא, השמאל האמיתי עסוק בצאו מעזה נגיד, או תחזירו, אבל...
והציבור הישראלי לא לומד, לא ראה את זה, שמה שקרה פה זה שהקונספציה של תפיסת ניהול נתניהו של עזה היא שכשלה. תפיסה הימנית של ניהול הסכסוך נכשלה. קיבלנו את הפרוף, הקונספט הכי חזק...
בדיוק.
לסיום הסכסוך,
לא? אני כל הזמן אם הכיבוש שלהם לא מונע מהם לחדור אלינו ולהרוג אותנו, אז מה זה היה שווה?
לפחות חשבנו שזה מונע את זה.
בדיוק.
כן, מסתבר שזה לא. עשינו את כל הדבר הזה, את כל הסיג' הזה. שמו את עזה על סף משבר ומדי, וזה אפילו לא מנע את זה. אז למה אנחנו לא באים בחשבון עם מי ששם את המדיניות הזאת? פעם ראשונה, נתניהו. פעם שנייה, מי שעשה לנו את זה, חמאס. כן, זאת אומרת, זה בעיניי השתי השני.
ובכלל,
פעם שלישית, פותרים את הבעיה הזאת.
העמדה הזאת, שזה בכלל נתן
משהו. השאיפה שלנו היא לפתור את הבעיה הזאת, אפילו לא אומר איך, כן? סיום הסכסוך באיזושהי צורה. אם אתה נגיד איש ימין, ואתה מאמין שבסיפוח, אין בעיה, תקדם אג'נדה של סיפוח. סיפוח. אם אתה איש שמאל ומאמין בזה, קדם את זה, אבל שימו לב, האינטרס של נתניהו הוא בדיוק שלא לדבר על אף סיום.
כרגיל בסטטוס קוו, כרגיל, הוא תוקע אותנו בבוץ.
אבל זה הלוגיקה של הספין. ואז פתאום באמת שכל מיני שמאלנים בחול באים, אתה מקבל איזה מראה שמצד אחד היא נורא מזעזעת, אבל היא גם נורא אמיתית, כי זה מזכיר לך בדיוק את זה, שיש המון שאלות אדירות שלא,
כי הוא תוקע אותנו בכאלה ביצות, שאתה לא מוציא את הראש מעל המים.
נכון.
הוא יודע לגרור אותך בדיוק לדיונים שהוא צריך שתהיה בהם. והמלחמה...
אז מה נעשה? אז מה נעשה? אז לא נגיב עם צבא, ואתה כאילו, אחי, זה לא, אני לא מדבר
ברור, מה? בדיוק,
מה? אז עכשיו אני אתכופף לכל הדרישות חמאס? אתה אומר, אחי, יש 150 חטופים, כאילו, אנחנו, עזוב שנייה, אנחנו אחרי אירוע אינסיין, זה לא, אף אחד פה לא משחק שח, כאילו, זה לא מה שקורה פה. יש פה פייל, והנאג'וב שהביא אותנו לפייל הזה, כי הוא חושב שהעניין הוא רק לקנות זמן, עושה את אותו דבר. זה מה שאני כל הזמן אומר לכל הישראלים, עזבו שנייה, המדיניות שהובילה להם לשביעי באוקטובר, עומדת על קנה עד יום הזה, והיא המדיניות שמנחה את צהל בזה. אף אחד לא מבין, זאת אומרת, במובן הזה זה מדהים, אף אחד לא מבין שצריך לסיים את המצב שהיה שם, ולפצור פתרון ארוך טווח. והפתרון לא יכול להיות שליטות חמאס, אני מקבל את זה ב-100%, אני מסכים עם זה, צריך להפיל את שלטון חמאס, אבל אף אחד לא רואה שאנחנו בעצם משמרים את שלטון חמאס, זה המדיניות שלנו.
נכון,
אנחנו
כי שלטון
אותם.
נתניהו זה היינו אחלה
שלטון חמאס. אנחנו לא מעצימים אותם, לא, אנחנו עכשיו משלמים לכל מיני אנשי עסקים זה, כי הרי בעוד 3 חודשים זה ברור ש... כאילו, עכשיו, זה המתח בין גלנט לנתניהו, כי גלנט רוצה פתח.
מה, אתה לא מסיים משפטים, בעוד 3 חודשים, מה יקרה?
לא, בעוד 3 חודשים, הרי זה ברור שנתניהו כבר, אם הוא עוד יהיה בשלטון, יהיה איזשהו הסכם עם חמאס, כן? או בסוף אם יסקו אפילו עסקת חטופים עכשיו, יהיה הסכם עם חמאס, ואז המלחמה תצא לאיזה פגרה או תיגמר, בלי שחמאס יתמוטט, ואף אולי יצא חזק יותר, לא חזק יותר מבחינת מספר החיילים שיש לו, מבחינת הסטטוס שלו בעולם, מבחינת העוצמה שלו, מבחינת העוצמה הדיפלומטית שלו, מבחינת כמה חטופים הוא החזיר לעם הפלסטיני, במקום הרבה יותר טוב, בשישי.
עוד מחשבה שעלתה לי, שהיא היותר חשובה בעיניי.
אבל מה הוא אומר שם? הוא אומר שאנחנו עושים ג'נוסייד, לא?
הוא אומר את הדברים הצפויים, זה לא מעניין מה שהוא אומר. שואלים אותו אם הוא ציוני או לא, והוא בעצם אומר שהוא לא מגדיר את עצמו כציוני, אבל גם לא מגדיר את עצמו כלא ציוני.
מדהים.
והוא אומר שהוא בעצם לא, שהוא לא בהכרח מאמין ברעיון שלמיעוט צריכה להיות מדינה, שהוא עצמו... בזהות שלו יהודי אמריקאי, וזה זה, זה האידנטיטי
כן,
שלו,
כן.
יהודי אמריקאי, זאת אומרת יהודי שחי באמריקה, ושמבחינתו זה זהות שמאוד מתכתבת עם המסורת היהודית, שאתה יודע, של לחיות כמיעוט בתוך רוב שונה ממך. וחשבתי על זה שכל כך התרגלנו, וזה גם מאוד, אתה יודע, שתפו לנו את המוח, כל כך התרגלנו לפריימוורק הלאומי, שהוא כבר שקוף לנו.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך לחשוב מחוץ לסוגיה הזאת, כאילו מחוץ לבינאריות של ציונות כן או לא. ופתאום חשבתי שזה ממש בעיה, כי אני זוכרת שהתעסקתי בזה הרבה בתואר הראשון, זאת אומרת, התעסקתי בלאומיות, קראתי הרבה טקסטים על זה. עכשיו, הלאומיות, הרבה אנשים שוכחים, היא רעיון חדש. היא נראית לנו כאילו היא הייתה שם תמיד, כי זה כאילו העיקרון המארגן
של... היה פה country called Palestine לפני 400 שנה, ואז גנבנו להם אותה.
כן, כי העיקרון המארגן של הגיאופוליטיקה היום...
זה לא נורא יפה למונח אנכרוניזם.
עם מדינות לאום, אבל זה רעיון מבחינה היסטורית, במונחים היסטוריים, הוא רעיון חדש מאוד. והדברים לא תמיד התארגנו ככה, והם לא חייבים להתארגן ככה, וזה לא דרישה בהכרח הכי הגיונית בעולם של כל... שיהיה לאומים, שיהיו מבוססים על משהו, ולשל כל לאום יהיה שטח משלו.
וואנס המערב, שכבש את שאר העולם, התארגן בצורה של מדינות, אז נהיה באמת נוצר מושג הקולוניה, שזה המדינה המערבית שולטת במדינה שלך, אבל אתה לא במדינה. ואז הפתרון...
ברור שהיא קמה כפתרון ל...
לא, ויש צ'אנקים של שחרורים לאומיים, שהאחרון ביניהם ישראל גם מקבלת מדינה, במקביל להודו, ובמקביל להמון מדינות שקיבלו עצמאות ב-47 ו-8 ו-9.
נכון, שוב, גם הציונות הוקמה...
בדיוק, אבל בגלל זה שאלה מעניינת...
נולדה כפתרון לבעיית היהודים, מה שנקרא.
לא, בדיוק, אני רוצה להגיד, זה נוצר כפתרון שבא ואומר, כאילו, אם לכוחות האלימים יש, אז גם למיעוטים שנפגעו מגיע גם. ואז באמת השאלה היהודית מעניינת.
אבל שוב, מכרו לנו את זה כפתרון היחיד. זה לא הפתרון
אבל
היחיד.
אבל זה כן הפתרון היחיד בעולם הנוכחי. כי אם לכולם יש מדינה ולכן מדינה, אז את מיינוריטי בתוך מדינה, ואז את בצרות. ואלה אם את הדרוזים שבנתה את כל הזהות שלך להיות הדבר הזה,
זהו,
זה לא נעים לך.
זהו, בגלל אמרתי שנחזור לדרוזים כן, שלא כן. רוצים מדינה. כן. אני מבינה מה אתה אומר, ואתה צודק, ועדיין מבחינה מחשבתית, מבחינה פוליטית, כן. מבחינה פילוסופית, זה לא אומר שאי אפשר לצאת מהסכמה המחשבתית הזאת.
זה מרתק בעיני שהגענו...
אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, זאת אומרת, אנחנו כאילו, אתה חייב להחליט אם אתה ציוני או שאתה אנטי-ציוני. ואני פתאום אמרתי, האמת שכאילו באמת, אני פעם ממש לא האמנתי ברעיון הלאומי, אני חשבתי שהוא מאוד מאוד, הוא מאוד בעייתי, הוא מייצר המון המון... המון רע בעולם, נכון? גם הדת מייצר, המון, המון, אתה יודע, מארגנים חברתיים ייצרו, אבל, אבל, אבל אנחנו לא חייבים, זה שזה מוצג לנו ככה, לא מה שאנחנו חייבים to address it.
מאוד, ואני, לא, לא, אני מאוד מסכים איתך, אני מסכים איתך מפרשנות, לא מסכים איתך עם מה שאת אומרת בתוכן, כי אני בשונה ממך במקום מאוד מאוד אחר. אלף כל, אני חושב שהעיקרון המארגן של לאומיות הוא הרעיון הכי טוב שמצאנו כרגע מבחינת להבטיח שוויון סוציאלי ומדינת רווחה. ולכן אני לפני 10 שנים, פוסט גילמן ופוסט כאילו מין, או בתוך הדבר הזה, זאת אומרת אחרי שסיימתי תואר ראשון והייתי בתוך התואר השני, אתה מבין שהמקום הדקונסטרקטיבי הזה, שרק אומר כאילו, מדינות זה חרה, מדינות זה כמו דעת, וזה מפספסת גם זה שזה כן מודל יחסית סבבה.
אני מסכימה עם זה.
ויש פה גם זה הולך למקום יותר זה, שכאילו מין, כמודל מארגן, אתה לא צריך ליפול בספין, בעיניי הביביסטי, והוא הספין גם הזהותני, של היום של האם המדינה מוצדקת או לא. המדינת הלאום הוא מודל מארגן של קהילות היום בעולם. שאלת ההצדקה של המדינה איננה רלוונטית. לדוגמה, יש מדינות, מדינה כמו אנגליה, שיודעת להסביר כל יום בהיסטוריה שלה מה קרה. ויש לה רצף של 2000 שנה, שהם הגיעו מזה שהם היו קופים במערות, עד שהם הגיעו לאיפה שהם היום. ויש מדינות כמו אמריקה. שלשם הדיון אין להם שום נרטיב, בגלל זה הגל אומר בצורה מדהימה, שאמריקה היא המדינה היחידה שבנויה, כל המדינות בעולם בנויות על עבר משותף, ואמריקה בנויה על עתיד משותף. וזה סיבה אחרת להקים מדינה. ולדוגמה, בתוך מדינה בשם בלגיה, יש שתי מדינות שלא אוהבות אחת את השנייה, והם בכל זאת מאורגנים ככה, ואין לזה שום הצדקה, חוץ מזה שבאופן היסטורי ככה זה יתארגן.
ושזה בינתיים עובד.
ואיטליה, לדוגמה, בכלל גם לא הייתה מדינה עד שלא נוצר, עד שלא יחדו אותה.
כן.
אז המקום הזה של השאלה, מהי ה-quote unquote הצדקה למדינה, היא דבר שמופיע יותר ויותר פוליטית עם הקולוניאליזם והפוסט-קולוניאליזם, כי, ואולי זה אנחנו נגיע בהמשך גם לדיון.
זהו, רציתי שנדבר על פרנץ פאנון, ונראה לי זה הזמן גם להעלות אותו,
כן,
כי...
כן, את לא רוצה לדבר כבר, כאילו...
אני חושבת שזה קשור.
לא, אז... אני רוצה שנייה ולהשלים את זה, אנחנו נגיע לפרנץ פאנון בהמשך, ובאמת זה נקודה זה. אני פשוט כן רוצה לענות לך, לטענה שלך על הלאומיות, כי זה כן חשוב לי, כי אני חושב על זה המון גם עכשיו, היום.
וכמה על האימפריה הרומית.
השאלה...
זה קשור האמת.
נכון. זה במובן שם קשור. השאלה אם הלאום שלך מוצדק או לא מוצדק ברמה מסוימת היא לא שאלה חשובה. השאלה היא במובן מסוים שאלה אחרת לגמרי. עכשיו, אם אתה מציב את השאלה האם הלאום שלך מוצדק או לא, אתה בעצם עושה דבר נורא מסוכן. לדוגמה, זה מה שהימין עושה לפלסטינים. אין עם פלסטיני. וזה מה שכך חצוב, מה שקורה היום בשמאל הבינלאומי שאומר אין עם ישראלי. כן? והתשובה וזה בדיוק להיות שנייה לוגים ולהיות, להבין שיש פוליטיקה הגיונית גם, זה בדיוק בגלל זה, השמאל הציוני תומך ב-two-state solution, כי אתה אומר, לנו כיהודים יש זכות להתארגן, כי אנחנו רוצים, לא כי זה מאלוהים, כי אנחנו רוצים, וכל מי שרוצה, מותר לו להגדיר את עצמו. אחד, אתם רוצים, נתארגן באופן שוויוני, באופן שוויוני במובן זה שאנחנו נהיה entity שווה, נהיה מדינה, ונתארגן עם גבולות, נהיה אותו סוג של דבר, כן? ולכן המסגרת הלאומית מציעה לנו גם פתרונות סכסוכים ליברליים.
נכון.
נכון, נכון. עכשיו, איפה אני מתמקם על הציר הזה? כי השאלה, האם אתה ציוני או לא, היא שאלה שמעסיקה אותי מאוד, כי אני המון שנים לא ציוני, ואני היום הגעתי להגדרה שלי, ובגלל זה לא רציתי להגיע לפרנץ פאנון. אני מזדהה כפוסט-ציוני. וכשאני שומע אנשים כמו טוני קושנר מדברים ככה, אני אומר, כמה חבל שאין שיח עשיר של פוסט-ציונות בעולם, כמשהו שהוא בין שמאל ציוני לבין אנטי ציונות. כי אני לא אנטי ציוני. זאת אומרת, אני לא כמו חרדי או כמו בן אדם שתומך בוואן סטייט פלסטיין, כן? אני פוסט ציוני. שזה אומר שאני חי במדינת ישראל, אני מקבל את מדינת ישראל, אני לא דן בשאלה האם הקיומה מוצדק או לא, היא המדינה שבו אני נולדתי והיא המסגרת הלאומית שהיא נוצרה בשבילי. בהרבה מובנים אני כן תומך, מה אני חושב שלא הייתי רוצה, הממד היהודי והאופן שהוא נוסח במסגרת הלאומית, קשה לי, הייתי מעדיף שהמדינה שלי תהיה בנויה על משהו יותר אוניברסלי, ואפשר להבין איך עושים את זה באופן יהודי או עברי גם, אבל it's a different fucking question. אני לא עסוק בלרצות לפרק את המדינה שלי, אבל אני עסוק בלרצות למשוך אותה לכיוון שלא עסוק בלאומנות. את מבינה מה אני אומר? ואני מרגיש שאני במובן מסוים פי אלף יותר ציוני בזה שאני מקיים את הצו הציוני, שהיא לחיות במדינת לאום יהודית כן. אומר, עכשיו, אז מה? אז יהודי ימני אמריקאי ישפוט אותי, כי אני בפוליטיק שלי לא חושב שהמסגרת היהודית צריכה להיות המסגרת הלאומית, אני פי אלף יותר ציוני, אני פוסט ציוני במובן הזה שאני אומר, האירוע הציוני כבר קרה.
אני לא
מבין
למה צריך להתווכח מי יותר ציוני, אני רוצה לדחות את השאלה הציונית על הסף.
כי בגלל זה ביבי ניצח, לא, כי זה הפרדוקס שביבי יצר, כי בגלל זה שמאלנים על כל הספקטרום לא מרגישים שהם יכולים להיות חלק מישראל, כי ביבי אמר להם, כמו שהוא אמר לפלסטינים, תגידו מדינה יהודית, תגידו. ואני לא רוצה להגיד, זה המדינה שלי, ואני המיינסטרים שלה, למרות שאני פוסט הדבר, והתרבות שאני מקדם היא לא זה.
אני לא רוצה להגיד שאני ציונית, אני לא רוצה להגיד שאני לא ציונית, או אנטי-ציונית, או פוסט-ציונית, ואני מאוד מרגישה שמגיע לי לחיות פה, ושאני חלק מהמקום הזה.
אוקיי. בואו נדבר שנייה על הסקופ שלי של ההשפעה. את רוצה לדבר על זה? גם מאזינה ביקשה את זה, לא?
זה, האמת...
פטרונה?
לא, זה לא פטרונה. דבר ראשון, זה פטרונית, אם אתה רוצה, אבל זה היה למעשה פטרון בשם אלעד. שביקש את זה, אל תעליב אותו ותשנה לו את המגדר, הוא מזדהה כזכר.
מספיק גם הוא סובל מהפיסטורה הזאת.
תפסיק לתת למאזינים פיסטורה, זה לא יפה. בסדר, אז כן, הוא בעצם ביקש שתתייחס לכתבה שלך על מבצעי ההשפעה הישראלים.
ודרך כלל הוא לא יודע שזה יצר שרשרת אירועים מאוד מעניינת, שבו אשתי קראה את הכתבה שלי. לא קראת אותה לפני, זה בסדר, אנחנו לא...
אני לא יכולה להגיד שקראתי.
אפילו לא קראת אותה בשביל... עד כדי כך משעמם את חושבת שאני כותב, אה?
לא, אני פשוט... היה לי זמן מוגבל, ואני הייתי צריכה ל... הייתי צריכה לחלק את המשאבים בצורה...
בדיוק, אכלת בננה.
לא, אני... היה כל מיני דברים על הפרק, ו... לא, זה לא הסתייע.
בכלל לא קרא באמת טקסט שלי, אני צריך כאילו מין ממש לבקש, ואז אולי אפילו להזכיר, אבל זה בסדר.
זה קשה לי.
עכשיו, אני כותב בתחומים שלא מעניינים אותך.
כן, זה ממש קשה לי.
לא, את גם בן אדם נורא צר אופקים.
נכון.
אם הייתי כותב על אופנה או על צבעים.
נכון.
את אוהבת צבעים, לא?
אני אוהבת מאוד. אז הוא בעצם ביקש גם שתייחס את הכתב, ובעיקר לטענות שהיא משמשת כנשק בידיים של גורמים אנטי-ישראלים, שלא לומר אנטישמים, והוא גם רוצה לדעת כמה אתה חושב שהמבצעים האלה בעצם לגיטימיים.
אז בוא נספר את הסיפור שנייה. אז אני בעצם מקבל מארגון פייק ריפורטר, שהוא ארגון מעקב לדיסאינפורמיישן, איזשהו אינדיקציה שיש רשת השפעה, שנראית, נקרא לזה מאוד ישראלית. אני חוקר את הדבר הזה ביחד איתם, מקבל מהם עוד מידע, ובעצם מפרסם על זה. אז במובן הזה סיפור גם מעניין על זה שפשוט מין הרשתות האלה פועלות, ואז הם מין כזה, אנשים, הם עולים על הרדאר של אנשים. ואז אני מפרסם את זה, אני מודה שגם בעצם... אז אני בעצם אסביר סוף, שורי. אז בעצם הרשת השפעה הזאת, מה שאנחנו רואים שהיא, מה זה ישראלית, היא מקדמת את הנרטיבים של ההסברה הישראלית, זאת אומרת, זה ממש, באמת המון בוטים, או אבטרים, מה שנקרא, משלל סוגים, שמקדמים את הנרטיבים, את ממש שיט הסברה הישראלי, וגם ממש יותר מזה, מטרגטים מחוקקים אמריקאים. ואנחנו נורא מתלבטים אם נפרסם את זה בכלל או לא, ואנחנו בעצם יושבים על הסיפור די הרבה זמן, ועושים מחקר די מעמיק, כי דבר נורא מעניין זה שהמבצע הזה לא משתמש בפייק ניוז. זאת אומרת, הוא משתמש בחשבונות מזויפים, אבל זה לא מי שלא עושה את זה, בשמה הטוב של ישראל, ולמען ישראל, עושה את זה עם זיופים. עכשיו, השאלה, האם מבצע השפעה, כן, שאין לו מימד של פייק ניוז, הוא שווה סיפור או לא, הוא שאלה מעניינת. אבל בגלל זה פתחתי בציין שהדבר הזה כאילו עלה על רדאר של אנשים, כן? הרבה חוקרי דיסאינפורמיישן ראו את הדבר הזה פועל. כי אתה רואה 600 חשבונות שכולם פתאום מתחילים לצייץ על אונרה ביום אחד, והם כולם מין עם תמונות אבטר של שחורים, וכתוב דברים כמו as a black Jewish woman, I think is... אז אתה כאילו מין... זה עולה על הרדאר של אנשים. ובמילא זה חושף... ואני אומר, זה מילא נחשף, זה פתוח במובן מסוים, זה לא כמו לפרסם, זה לא כמו הסקופים שלי שבאים מתוך מקורות והם סודות של דבר שאנשים לא יודעים, את מבינה? זה מישהו עושה משהו באינטרנט ואז מישהו מגלה את זה, וזה והפרסום עשה המון רעש, כי כאילו עשיתי כותרת מזה שיש מבצע השפעה ישראלי שמתרגט מחוקקים אמריקאים, וזה כאילו באמת, וגם ידעתי שזה מה שיקרה ונורא פחדתי מזה, אבל ידעתי שזה יקרה, ש כל מי שמאשים את ישראל בפייק ניוז, וכל מי שעושה פרופגנדה של חמאס, וכל מי שבאמת גם משקר ואומר שלא היה אונס ולא היה זה, יקח את זה ויעוות את הכותרת ויגיד, הנה הארץ, עיתון לגיטימי, חושף שישראל עושה פייק ניוז. למרות שלא כתוב שם שישראל עושה פייק ניוז, כתוב שיש פייק חשבונות שמנסים להדהד נרטיב.
כן.
והשאלה הזאת על ההדהוד נרטיב מול הדיסאינפורמיישן ועל השימוש ברע, היא שאלה מעניינת, כי אני כעיתונאי שכותב על השפעה, בעצם אני גם כוח בתוך השדה הזה במובן מסוים, ואני צריך להכיר בכוח שלי בתוך הדבר הזה. מצד שני, אני לא איש הסברה, ואני חושב ש... וזו התשובה שלי גם לכל מי שאמר לי, כאילו, למה פרסמת את זה, ואתה עוזר לאנטישמים וזה, כאילו, חלק מהסיבה שישראל היא דמוקרטיה, היא זה שיש תקשורת חופשית. חלק מהמשמעות של תקשורת חופשית, היא שלי יש אחריות לפרסם דברים שאני, כעומר בן יעקב, חושב שיש להם עניין לציבור, ושהאורחים שלי שוכנעו שזה עומד בסטנדרטים האדיטוריאליים שלנו. יש פה מגמה מאוד מסוכנת שישראל נמצאת בה, שבו עושים מבצעי השפעה ומנסים בשם ההסברה לעשות דברים שאני מבטיח לכם, כבנאדם שחוקר וכותב את התחום הזה, ייצאו משליטה. זאת אומרת, המבצע הזה בעוד 9 חודשים יכול להיות עולם שזה שזה, כולם חשבו שזה בסדר, יהיה גם מי שישתמש בו גם פנימית בישראל. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את ההידרדרות של הדברים האלה. בדיוק כמו שהיה עם הסייבר, כן? אמרו, למה אתם מפרסמים שישראל מוכרת לסעודיה? זה טוב שישראל מוכרת לסעודיה. אנחנו עושים שלום עם איחוד האמירויות בגלל זה. ואז אתה אומר, כן, כי השתמשו בפגסוס עוד מעט נגדכם. ואז באמת רואים שיש דליפה ושזה עושה נזק, כן? אז יש פה עניין עיתונאי משמעותי, ואני כארץ, התפקיד שלי וכעיתונאי, זה לא עושה סברה. ואני התקשורת החופשית, ולכן אני מפרסמת מה שיש לו עניין. זה מה שרציתי להגיד על זה.
כן, אז אתה אומר שזה בעיניך לא לגיטימי המבצע הזה.
אני לא חושב שתפקידי להגיד מה לגיטימי או מה לא.
הוא שואל את דעתך.
דעתי היא שזה מבצע השפעה שללא ספק הוא, אם אתה חושב שיכול להיות מבצע השפעה לגיטימיים, אין ספק שככה זה יכול לראות. זאת אומרת, אם אני כעיתונאי חושב שהתפקיד שלי זה להתוות... באמת, הפרקים נהיו כבר כל כך ארוכים, וזה פשוט הדברים שאתם מפספסים בגלל הקמצינות הם מטורפים. אנחנו עכשיו פשוט נמנה אותם אחד אחרי השני, כי זה משוגע.
אוקיי, אז כן, אז גם סיימנו לדבר על הכתבה שלך ועל המבצעי ההשפעה.
ועל השאלה האם מותר לשקר? והאם לשקר...
ועל האם זה הורס, וזה אנטי ציוני מצדך, והאם אתה עוזר לאויב. וגם דיברנו בסוף באמת, כפי שהבטחנו, על פרנס פנון, ועל איך משתמשים בו בשיח
הדי-קולוניאלי שכל השמאל
הבינלאומי חווה איתו,
ועם אלימות מוצדקת.
וגם דיברנו על מדיה חדשה בישראל, ועל עמודי אינסטגרם כמו פריפריה ולא ממומן, וגם מתחת לרדאר ואחרים, וגם דיברנו על ניו יורק טיימס, והאם היא חברה טכנולוגית או לא, וגם דיברנו על
טקסט פסיכי.
טקסט מדהים על בן אדם שבעצם התפכח מתפיסות הימין הקיצוני שלו, ולמה?
למה? תני להם טעימה קטנה.
לא, לא.
תני להם. הוא עבר
למידווסט, וחי שם...
זה full of fucking corn people. לא משנה. אתם התקמצן, אז לא תשמעו את זה.
ברגע לי לפרנקו.
קר לי בלב.
ביי.
ביי. קר לי בלב. לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. Hello.